ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בשעה טובה ומוצלחת בפרק למד. אמרתי שהחלום הוא להתחיל את זמן קיץ במצא חן במדבר, שזה פרק נפלא ביויסר, הפטרת היום השני של ראש השנה, ופרק ארוך עם הרבה מאוד משמעויות שמתאים לחודש אייר. אם אתה יכול לכנוס עלינו, זה יועיל לנו. המיוחד בפרק שלפנינו, וזה דבר מיוחד, מיוחד שאנחנו לא מוצאים אותו בנבואות ירמיהו, שימו לב, שימו לב מה כתוב פה. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא מצווה את הנביא לכתוב את הנבואה אל ספר. בדרך כלל הנביא מקבל את הנבואה, ומה מתרחש? הנביא, הוא אומר אותה. הנביא מקבל את הנבואה והוא אומר אותה.
ומה? מגילה, יש מישהו
היום מגילה. כן, אבל בירמיהו אנחנו אומרים שהנביא מקבל את הנבואה ואומר אותה. ופה יש לו איזה ציווי מיוחד, הדבר אשר היה אל ירמיהו, מת אדוני לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. והדבר המעניין הוא שיש פה מחלוקת מעניינת שמופיעה בדף המקורות שלפנינו, בין הרד"ק לבין המלבי"ם. הרד"ק אומר, כה אמר השם, את כל הדברים אשר דיברתי אליך פירוש, אשר אני מדבר אתה, כי על אלה הדברים אמר כמו שאמר, ואלה הדברים אשר דיבר השם וגומר, ואמר שיכתבם בספר. אומר הרד"ק, למה צריך לכתוב אותם בספר? כי הם דברים שעתידים לבוא באחרית הימים. אחרית הימים, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, תכתוב את הדברים שעתידים להיות באחרית הימים. הם לא יהיו עוד מעט, הם יהיו באחרית הימים. ואמרם לו סמוך לפורענות, שאמר למעלה, אנחנו מתנצלים ששינינו את הזמן, פשוט יש מחויבויות הוריות. אנחנו עוסקים מדי פעם הילדים שלי אומרים, אבא, תתייחס אלינו רק כמו שאתה מתייחס לתלמידים. לא יותר, אבל גם לא פחות. זה מחייב. ברוך השם, אין להם תלונות. אני מקווה, ככה זה נראה. אנחנו עוסקים בדבר המיוחד שיש בתחילת פרק למד, שהקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו לכתוב את הנבואה. לא פגשנו אף פעם דבר כזה. אומרים נבואה והנביא אומר אותה. מה פשוט לכתוב את הנבואה? למה צריך לכתוב אותה? אז אנחנו ברד"ק, בדף המקורות במקור מספר אחד, ואמר שיכתבם בספר כי הם דברים שעתידים לבוא באחרית הימים. ואמרם לו סמוך לפורענות שאמר למעלה, לפי שזאת הפרשה להיות נחמה לישראל שהיו באותו הדור, כי כמו שיראו שתתקיים הפורענות בקרוב, כן ידעו שתתקיים הנחמה הגדולה באחרית הימים. ואומר להבנת הרד"ק, הכתיבה הזאת בספר, למה עתידים לבוא באחרית הימים? כדי שבאחרית הימים יקראו את הדברים הללו של ירמיהו וידעו שאכן הדבר הזה היה. המלבי"ם, זה השאלה, מה כל כך חשוב? כי זה נבואת נחמה. בדרך כלל ירמיהו הוא נביא של זעם, ישעיהו הוא נביא נחמה, ופה אחד המקומות הבודדים שבהם ירמיהו מתנבא לנחמה. המלבי"ם באותו פסוק, במקור מספר 2, כתוב לך, רוצה לומר כי נבואות האלה לא שלחו בשליחות פרטית לנבא אותם אל העם, רק הודיעם לירמיהו בדרך הודעה, וציווהו שיכתוב אותם על ספר למזכרת לדור אחרון, כי הם דברי תנחומים, וכמו שהתקיימו היהודים הרעים, כן התקיימו הטובים. איך סיים הרד"ק את דבריו? כי כמו שיראו שתתקיים הפורענות בקרוב, כן ידעו שתתקיים הנחמה הגדולה באחרית הימים. אז ממילא לפי הרד"ק, למי ירמיהו צריך לומר את הדברים האלה? לדור שלו הוא צריך להגיד להם, כמו שיראו שתתקיים הפורענות בקרוב, כן ידעו שתתקיים הנחמה הגדולה באחרית הימים. אז ירמיהו אומר את זה לאותו דור שנמצא. אומר המלבי, מה פתאום? וציווהו שיכתוב אותם על ספר למזכרת לדור אחרון, כי הם דברי, לא לדור הזה בכלל, לדור האחרון. תדע לך שמה, וכמו שהתקיימו היהודים הרעים, כן התקיימו הטובים. זאת הנקודה הראשונה שצריך לשים לב אליה כשלומדים את פרק למד. מדובר פה בחיוב של כתיבה, בחיוב של, וכמובן שאפשר פה להרחיב שגם בירמיהו אנחנו מוצאים דברי נחמה. זה לא רק דברים קשים, אלא גם דברים כגון אלו. עכשיו, נפקמינה אדירה, כי קודם כל נפקמינה, מה פתאום לכתוב? הנביא אומר לנביא, הקדוש ברוך הוא אומר ליונה נבואה, הוא אומר לו, לך לנבואה ותגיד להם את הנבואה. פה ירמיהו מצווה במשהו שלפי ה... לפי... כן, ולא רק שלא פגשנו, לפי המלבים, ולפי המלבים הוא בכלל לא צריך להגיד את הנבואה הזאת, היא כתובה והוא יכתוב אותה, והדור האחרון ייפגש איתה. לפי הרד"ק הוא צריך להגיד אותה, והוא צריך להגיד אותה להם, תדעו לכם, באחרית הימים זה מה שיהיה. נפקא מינה גדולה מאוד. האם הוא צריך לומר את הנבואה הזאת, כן או לא? כן.
הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, הוא כתוב את זיכרון בספר, בזני ישוע. יש פה איזשהו גם מובן, גם של עכשיו וגם של העתיד.
ובאמת, ואם תמשיך הלאה, מה הגמרא במגילה לומדת מכתוב זאת זיכרון בספר? כתוב בתורה, זאת בנביאים, בספר, בכתובים. זאת אומרת, לומדים מזה מה באמת צריכה להיות חובת הזכירה, ולכן אסתר מתווכחת עם חכמים, היא שלחה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, אמרו לה, לא כתבתי לך שילשים, את כבר כתובה. אז הגמרא אומרת שבאמת שתי הדוגמאות של התורה הם אחד, גם כי תצא וגם בשלח, שזה לא שניים, אלא זה אחד, ולכן השלישי זה מגילת אסתר. אז ממילא אני חוזר. הדבר אשר היה אל ירמיהו אומר אדוני לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. ואז מה? כי הנה ימים באים נאום אדוני, ושבתי את שבות עמי ישראל, ויהודה אמר אדוני, והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. זו נקודה שדיברנו עליה כבר לפני כמה חודשים. פה כתוב שגם עשרת השבטים יחזרו מן הגלות. כי כתוב כאן, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה. עמי ישראל ויהודה, גם ישראל שכבר גלו לפני 100 שנים, וגם יהודה, ושבתי את שבית, את שבות, שבות הכוונה היא לשבועים. אני אחזיר אותם גם כן, ראינו אז את הגמרא בסנהדרין, ראינו שם את המהרש"א, אם עתידים עשרת השבטים לחזור, כן, לא, מה בדיוק אמור להיות? אמר השם, והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוע. ואלה הדברים, זאת אומרת, יש פה, הנביא מתאר את הצרות שיהיו לאויבים בזמן שישראל יגאלו. ומה הוא אומר להם? מה אמור להיות? אמור להיות כך, ואלה הדברים אשר דיבר אדוני אל ישראל ואל יהודה. כה אמר אדוני, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום, אימה, מאומת אדירים בעולם, מלחמת גוג ומגוג, משיח בא, גאולה מגיעה, מתחילה התרחשות נוראית, אז כולם פוחדים. שאלו נא וראו, אם יולד זכר, האם זכר יולד? הרי נקבה יולדת. ואם זכר לא יולד, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? כשאישה יולדת, לאף אחד מאיתנו אין ניסיון בזה, כי לא עתידים גברים ללד, נשים יולדות. אז ממילא יש לה כאב עצום בכל שרירי הבטן והגב, כי היא צריכה כאילו לעזור למיילדת להוציא את התינוק החוצה. אומר הנביא, תגידו מה, זכרים יולדים? אני רואה פתאום כל גבר ידיו על מותניו, הוא מחזיק כאילו יש לו כאבים נוראים, ונהפכו כל פנים לירקון. כשאישה יולדת זה מאמץ כל כך גדול שהיא מחבירה, כי כל אדם, כל אדם יורד לחלק התחתון של הגוף מצד המאמץ של הלידה. ופתאום הנביא אומר, אני רואה את כל הגברים מסתובבים ככה, מפוחדים ומבועלים, מה קרה? השתנה הטבע האנושי, פתאום גברים יולדים, למה הדבר הזה הגיע? מה קרה פה? אוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. זאת אומרת, היום ההוא גדול מאין כמוהו, זה עת צרה ליעקב, כי זה צרה לכל העולם כולו, אבל ההבדל הוא ממנה יבשע. זאת אומרת, עם ישראל יצא לעניין הזה בכוחות מחודשים. הגמרא בסנהדרין במקור מספר 3 מספרת הגמרא דבר שכולנו מכירים אותו. וכן אמר רבי יוחנן, יהיה איתי ולא אחמיני. אני אשמח שיבוא משיח, לא בימיי, לא רוצה לראות אותו. אמר לריש לקיש, מה איתה? משיח לא רוצה לראות אותו, למה? הגמרא אומרת כמה מן דאמרים, הקשור לענייננו. אלא משום דכתיב, הגמרא מביאה את הפסוק אצלנו, שאלו נא וראו, אם ילד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? מהי ראיתי כל גבר? אמר רב, הבר יצחק אמר רב, מי שכל גבורה שלו, מי זה? זה הקדוש ברוך הוא, כל הגבורה היא שלו. ומי ונהפכו כל פנים לירקון? אמר רבי יוחנן, פמליה של מעלה ופמליה של מטה. יש התקוטטות. מה התקוטטות? כל המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, למה אתה הורג את הגויים עכשיו? מה קרה? מה, אלה יותר טובים? אלה פחות טובים? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי, והללו מעשה ידיי, האיך אעבד אלו מפני אלו? מתחוללת מלחמה בשמיים. מי אמר שבאמת עם ישראל, אנחנו מכירים שהמלחמה הזאת גם התנהלה על ים סוף, כי סוס ורוכבו רמה וים, אז הללו והללו, למה מטביעים את אלו, למה עושים את אלו? זאת אומרת, יש פה איזושהי נקודה, שכל חרדה שמענו, פחד ואין שלום וכו', יש מהומה בעולם, מי יזכה לצאת זכאי בדין באותו יום שלכל הגויים יהיה את הצרות שלהם? והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. דורשת את זה הגמרא בתענית, דורשת את זה, סליחה, הירושלמי בתענית, במקור מספר 4, רבי לזר אומר, אם אין ישראל עושים תשובה, אין נגלים לעולם, שנאמר בשובה בנחת יבשעו. אמר לו רבי יהושע, וכי אם יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה, אין נגלים לעולם? זאת אומרת, אם באמת עם ישראל לא עושה תשובה, אין גאולה? אמר לו רבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, אם באמת הם לא עושים תשובה, אז גוזרים עליהם כל מיני גזרות, ומיד הם עושים תשובה והם נגלים. מי תמה? ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. ממנה, מתוך הצרה. זאת אומרת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, מה עושה המלך הקשה הזה כאמן? הוא מחזיר אותם בתשובה, הוא גורם להם. זאת אומרת, שעת צרה היא ליעקב, שזה המן, וממנה, מהמלך הזה, מהצרה הזאת, מזה הוא נושע, מזה יוצא פה הישועה, מזה יוצא פה איזשהו...
נכון,
הדיון הוא שהגויים מתחילים לסבול, הגויים מתחילים לסבול, ואז נשאלת השאלה, האם הסבל של הגויים יצמיח את ישועת ישראל? התשובה היא כן. התשובה היא כי יש דיון בפמליה של מעלה, וריבונו של עולם אומר, עם ישראל הוא העם הנבחר, הוא צריך להמשיך הלאה, אבל אנחנו רואים שיש מאומה, אז אומרים לך, נכון, את צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. אתם לא תשמדו כמו כל הגויים. אתם מכל הצרה הזאת, מכל הגזרות האלה, אתם תצאו לדרך טובה, לדרך חיובית, וממנה יבשע. כי עם ישראל הוא העם הנבחר. רק בכם חשק השם להבא אתכם מכל העמים אשר על פני האדמה. אז ממילא יש איזה בירור, יש איזה דיון, שיש פה איזושהי נבואת נחמה. כי מה קורה? מה קורה בעולם? אם אנחנו חוזרים עוד פעם לעולם, אנחנו מדברים על עולם שבבל שולטת בו, אבל אנחנו מדברים על עולם שבבל הסיתה את המעצמה הקודמת שהייתה אשור ודחקה אותה. אבל סביר להניח שבינתיים אשור מפתחים נשק בלתי קונבנציונלי, הם חושבים איך אנחנו מזיזים את בבל הלאה, ויש בטח קואליציה ואופוזיציה ואומות כאלה ואומות כאלה, ועם ישראל אומר לעצמו, רגע, חשבתי שבבל ואני גומר עם כל הסיפור הזה. אומרים, לא, עכשיו הולכת להיות מלחמה. אז המלחמה הזאת, מה המשמעות שלה? המלחמה הזאת תגרום לבלגן בעולם כולו. מה יהיה עם עם ישראל? עם ישראל, אתם תצאו מזה, את צרה אל יעקב, ממנה יבשע. האומות יקברו במאומה הזאת, אבל עם ישראל יצא מהעניין הזה לישועה גדולה. וזה צריך... כן? כי יהיו כל מיני צרות, יהיו כל מיני דברים נוראים. אומר רבי יוחנן, אני רוצה שהמשיח יבוא, אבל לא בימיי. אני, זה חבלי משיח, זה דברים, זה הכל. זאת אומרת, זה הכל מצוין, אבל שזה לא יהיה במשמרת שלי. זאת אומרת, זה, אנחנו מכירים מושגים כאלה. כן, אבל כאן אני חושב שזאת המשמעות. מכיוון שאשור יבואו להתקוטט מחדש עם בבל, ויכולה להתרחש מאומה עולמית גדולה, עם ישראל חושש, מי יודע מה יקרה איתנו? הלכנו כבר לגלות בבל, עכשיו עוד פעם נלך לאיזה גלות אחרת? נלך לעוד איזשהו עניין? אומר הקדוש ברוך הוא, את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אתם תחלצו מתוך כל העניין הזה. הלאה. והיה ביום ההוא נאום השם צבקות, אשבור אולו, אולו הכוונה היא למח בבל, לא מזכירים אותו, מעל צוואריך, ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את אדוני אלוהים ודוד מלכם אשר הקים להם. מה הפשט ודוד מלכם? אז יש כאן כמה אפשרויות. אומר הרד"ק במקור מספר 5, ועבדו את אשר הקים להם, אפשר שאמר זה על דוד המלך, שיקימנו מאפרו בעת תחיית המתים. ואפשר שיאמר על המשיח בנו ויקרא שמו דוד כמו פרו, שושלת של מלכים שנקראים פרו, זה לא כל הזמן אותו אחד. אז השאלה האם הכוונה לדוד הפרסונלי, דוד הוא האיש, תהיה תחיית המתים והוא יהיה המלך, או הכוונה למלכה בדוד. זה לא שעכשיו צדקיה הוא הולך בגלות וכל מלכו בדוד מסתיימת, אלא זה יהיה חלק ממה שצריך לקרות. אז ממילא ודוד מלכם אשר הקים להם, ואתה, והוא אומר להם, אל תירא עבדי יעקב, בגלל הדברים הללו. אז ממילא בגלל כל העניינים הללו אין שום סיבה, אין שום סיבה לפחד. ושימו לב, הוו, מה מביאה הוו בתחילת הפסוק? את ההיפוך מכל מה שראינו קודם. כל הגויים רועדים, פוחדים, משקשקים, מי יודע מה יהיה וכו'. ואתה, אבל אתה אין לך מה לפחד. אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים. מתאים לתחילת הפרק, כולם יחזרו. ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. הפסוק הזה נדרש בגמרא בתענית, אני מניח שכולם מכירים אותו. לא רק שאין מה לפחד, אלא יש פה הבטחה גדולה. מה כתוב בגמרא בתענית? רב נחמן ורבי יצחק אבו יתווה בסעודתה, ישבו בסעודה. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, לי אמר מילתא, תגיד איזה משהו. אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, אין מסיחים בסעודה. למה? שם יקדים קנה לבשת ויבוא לידי סכנה. בתר בסעוד, אחרי שהם גמרו לאכול, אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, הוא אמר לו דרשה, יעקב אבינו לא מת. טוב, אמר לו, יעקב אבינו לא מת. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, לא למדת פרשת ויחי? אתה לא למד חומש? אמר לבכים בכדי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה וקברו קבריה? הרי כתוב שספדו אותו וקברו אותו ועשו אותו, מה פשט שהוא לא מת? אמר לי, מקרא אני דורש. יש לי פסוק. ואתה אל תראה פסוק אצלנו, עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי ענני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים. וקישו לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. ופה דבר מיוחד במינו. מה זאת אומרת? מסביר הנציב. הנציב יש לו שני פירושים, יש לו העמק דבר ויש לו הרחב דבר. זה מופיע בהרחב דבר. אומר הנציב כך, ומיעקב אבינו סימן לבניו שעיקר חיותם ורוב השנים יהיו בגלות. וכבר הראינו לדעת להם שהיה יעקב אבינו סימן לבניו ביותר מאבותינו אברהם ויצחק. והיינו שאמרו בתענית, יעקב אבינו לא מת. אמר למקרא אני דורש, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שביים. מקיש הוא לזרעו, מזרעו בחיים אף הוא בחיים. והוא פלא, והנראה באשר היינו, שהוגשו יעקב לזרעו לסימן הליכות עולמם. ואם כן יש לנו לומר, דמה יעקב עלה ממצרים, מקום גלותו לארץ ישראל בכבוד מאוד נעלה, כך יצאו ישראל מארץ שביים בימי המשיח. יהיה כבוד גדול, עם ישראל חוזר לארצו. ומזה יש להקיש עוד מזרעו בחיים, הרגישו את כבודם לסוב הרצון, כך יעקב בחיים. למה? שכשאלו ממצרים ברוב כבוד היה מרגיש כעניין יקרה דמותה, כבוד גדול המתים, ויעקב הרגיש ביותר כמו שהוא חי. ועיקר סיבה זו, שירוב חיותנו בגלות כבר נתבאר, והקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו אשר נוצרו בנם להיות אור לגויים, וזה אי אפשר כשהם מפוזרים בגלות. וכן יעקב אבינו כשבא למצרים, שהיה אז עיקר היישוב שם, נתגדל בזה שמו התברך, כשראו השגחתו על יעקב וזרעו. אז מה אומרת כאן הגמרא? הגמרא אומרת לנו בעקבות הפסוק, למה אל תירא עבדי יעקב? תדע לכם, יש לכם הבטחה. איזה הבטחה יש לנו? מה ההבטחה שיש לנו? יש לנו הבטחה, הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד, הכל יהיה בסדר. אבל הרי יעקב אבינו לא מת, אומר לו, מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. תמיד אומרים את זה בכל מיני הספדים ובכל מיני דברים, וזה באמת מאוד אמיתי ומאוד נכון. אני אומר, נפטר איזה סבא בן 95, אז ודאי שעצובים, כי הסבא נפטר. אבל אם הוא השאיר ילדים ובנים ובנות ונכדים ונכדות ונינים ונינות וכו' וכו', אז אתה אומר לעצמך, היהודי הזה פעל משהו בחיים, הוא עשה משהו, זה מה שנותר. זה
אז זה עקוב הבן אדם, אתה אבל להבינו ולהנחה
כאן. נכון, אז עכשיו ככה, אז יש בזה כמה וכמה הסברים. בשם הרב רוטנר שמעתי פעם, שמה הפשט שהדמרה שואלת בכי בחו פרס, בחייה וספדו ספדניה וכו' וכו'. לתורה יש ארבעה מישורים, פשט, דרש, רמז וסוד. בפשט יעקב אבינו מת, בדרש הוא לא מת. זאת אומרת, יש פה כמה רבדים של העניין הזה. אז על אותו משקל כאן, נכון, עם ישראל הלך בגלות, אבל אנחנו מובטחים שאנחנו נחזור, ואנחנו נחזור ונחזור בצורה מסודרת ומאורגנת. ושב יעקב ושקד ושענן ואין מחריד, העולם מתמוטט, הכל ילך במאומת אדירים, אבל עם ישראל יש לו את ההבטחות שלו. כי איתך אני, נאום השם להושיעך, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם. העולם מתמוטט, אך אותך לא אעשה חלה, ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקקה. מה פשט המילה ונקה לא אנקקה פה? אני לא אתתה אותך, אני לא אשלח אותך. לעולם עם ישראל יישאר במקומו ועל עניינו. ונקה לא אנקקה, אני לא אשמיד אתכם לגמרי. עכשיו, אחרי שגמרנו את העניין הזה, אומר הנביא, כל הפצעים וכל הכאבים שהיו לעם ישראל נרפא אותם. כי כה אמר השם, כן, כי כה אמר השם, אנוש לשברך נחלה מכתך, אין דן דינך למזור, רפואות תעלה אין לך. המצב הוא אנוש, אי אפשר לרפות, אי אפשר לשנות, אין מי שיכול להציע איזושהי תרופה. כל מהווייך שכחוך, אותך לא ידרושו, כי מכת אויב איקיתיך, מוסר אכזרי, על רוב אבונך עצמו חטותייך. זאת אומרת, המצב הוא כל כך קשה, מה תזעק על שברך, אנוש מחובך, על רוב אבונך עצמו חטותייך עשיתי אלה לך. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה להתעסק עם עם ישראל, כביכול הם נמצאים במדרגה הנמוכה ביותר. אף אחד לא רוצה לחלץ אותם, אין רפואה, אין מזור, אין תעלה, זה הכל מילים של רפואה במצב של מכה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, לכן, אני בפסוק ט"ז, לכן, שימו לב ברש"י, מילה אחת, שבע, לכן שבועה. אומר רש"י, אני נשבע לכם. מה אני נשבע לכם? כל אוכלייך יאכלו, וכל צרייך כולם בשבי ילכו, והיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזייך אתן לבז. מבטיח הקדוש ברוך הוא, אין רפואה לאף אחד, אבל לי יש רפואה. אני אחלץ אתכם מכל המצור שאתם נמצאים בו. ובפסוק הבא אני מבקש להתעכב קצת. כי אהלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך, נאום השם. כי נידחה קראו לך ציוני, דורש אין לה. את נראית הכי מוזנחת, את נראית הכי זרוקה, את נראית הכי זאת שלא מתייחסים אלייך. אני, מה כתוב פה? כי אהלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך, נאום השם. כי נידחה קראו לך ציוני, דורש אין לה. דורשת על זה הגמרא בראש השנה, מקור מספר 8, ומנהלן דאבדינה זכר למקדש. הגמרא שם מדברת על התקנות של רבי יוחנן בן זכאי שעושים זכר למקדש. דאמר קרא, כי אלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך, נאום השם. כי נידחה קראו לך ציוני, דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה. עכשיו, כי נידחה קראו לך ציוני, דורש אין לה. הפסוק הזה למד אותו הרב קוק בצורה מופלאה בפתיחה למשפט כהן. משפט כהן זה ספר ההלכתי של הרב קוק שיצא בארץ, שהוא תשובות בענייני חושן משפט ובמצוות התלויות בארץ. וכך הוא כותב, הוא מביא את הגמרא הזאת בראש השנה, אבל הוא אומר הסבר נפלא ביותר שיכול לתת לנו איזה מימד איך הרב קוק למד תנ"ך. לא דיבורים בעלמה, איך הוא למד. הקטע פה בדילוגים, אבל יש פה עוצמה אדירה. לבאר דברי הפסוק על פי דרשת חז"ל, זאת נראה לעניות דעתי בביאור ההבדל שבין ארוכה לרפואה. כן? מה זה ארוכה ומה זה רפואה? ישנם שני מילי מחלות, חיצונית ופנימית, ולהם שני דרכי רפואה. הדרך המעולה לריפוי המחלות הפנימיות היא של רפואה פנימית, טבעיות, ושבחן הוא להיות קרוב למזון יותר מלרפואה, כדי לחזק את טבע הגוף בעצמו מבלי להוסיף כוח זר על הכוח הטבעי. וכמו שביאר זה הרמב״ם בפרקה ברפואה, אדם יש לו חולשה, אנחנו לא מתחילים לתת לו זריקות. הוא ישמע, תאכל בצורה בריאה, תעשה ספורט בצורה הזה, מתוך הגוף עצמו אתה תחזור לכוחות שלך. אבל דרך רפואת המחלות החיצוניות נחתכתי ביד, מה זה יעזור שאני אוכל עכשיו ויטמינים? זה יתפור לי את מה שנחתכתי? יש לי איזה פצע, יש לי איזה משהו, זה לא מועיל. יש פגיעה פנימית, יש פגיעה חיצונית, כל מי שעשה קורס בסיסי במד"א מכיר את זה, והפחד תמיד הוא מה? מהפגיעות הפנימיות. אדם חליל היה מעורב באיזה משהו, מי יודע מה קורה בחלל הבטן שלו, אולי יש לו שטף דם פנימי, אף אחד לא יכול לדעת מה קורה. אז איך מטפלים בזה? אבל דרך רפואת המחלות החיצוניות ברוב העניינים היא של רפואה חיצונית שמחוץ לטבע הגוף, כמו חיתוך וחיבוש וכדומה. אמנם יש מחלות חיצוניות שמקורן היא מחלה פנימית, אז דרך הרפואה היא במהלך אחד עם המחלה הפנימית שגרמה להם וסביבתן. ונראה שלשון ארוחה ייפול בייחוד על רפואה טבעית פנימית לתקן הטבע, והוא לשון תיקון כמו אריך לן למחזי, אנחנו מבקשים להתבונן, ולשון רפואה יונח על רפואה חיצונית פועלית גם כן. ולפי זה הארוחה חלוקה מהרפואה, יש פנימי ויש חיצוני, כל אחד הוא משהו אחר, שהארוחה דרושה למחלות פנימיות והרפואה לחיצוניות. אבל כשהחיצוניות באות מסיבה פנימית, אז דרך הרפואה היא דרך הארוחה בעצמה. אבל כשהחיצוניות, זאת אומרת, יש לי פתאום פה איזה משהו שפורח ויוצא, לא שנחתכתי, זה נובע מאיזה בעיה פנימית, אז זה כבר הדבר הזה מורכב ביותר. איך הרב קוק למד פשט בתנך למצב שלנו? תראו מה זה אפלה ופלה, תראה מה כתוב פה. שתיים, אין הקורותינו באבוננו בחורבן בית חמדתנו. מחלה פנימית ומחלה חיצונית. זאת אומרת, אתה שומע מדי פעם, בוא ניקח, נבנה את הר הבית, נעשה את זה. זה הבעיה שלנו, לבנות את הר הבית. הר הבית צריך להיבנות במצב רוחני מסוים. אנחנו במצב הרוחני הזה היום. אז אומר הרב קוק, יש לנו שתי בעיות, פנימית וחיצונית. המחלה החיצונית היא החסרון המורגש. מה לנו לשבת פה, לחשוב מה היה קורה אם המקדש היה עומד על תילו? מה היינו רואים? בטח לא נותנים לנו בכלל לגור פה. לא נותנים ליהודי כמוני לגור ברובע. מה היו אומרים? פה צריכים לגור קדושי העליון. מה פתאום אתם פה נדחפים? כל הקבביות והסטיקיות וכל האלה היו פה למטה ברחוב תפארת ישראל. מה זה?
תקנו את הבית
במיליונים. אני רוצה למכור. יש כבר דיון אצל הילדים, האם אחרי 120 למכור את הדירה, כן או לא. אמרו שזה לא מוכרים. זה צריך להיות. מה תמצאו אם תהיו כאלה גבירים? מה? כמו אברהם מסדן. כן, בסדר, יש לי רעיה ממנו. המחלה החיצונית היא החסרון המורגש, שבית קודשנו ותפארתנו היה לשריפת אש. אין בית מקדש, זה מחלה חיצונית, כולם רואים את זה. ואין אנו יכולים לקיים את המצוות הרבות הבאות על ידו, וגלותנו מארץ קודשנו, שמתוך כך אנו נשבטים מעבודת השם, בכל המצוות התלויות בארץ ואושרן הנפלא. ויותר מר מזה הוא מחלה פנימית, של חסרון התורה וידיעתה. יש לנו מחלה חיצונית שאין מקדש ואנחנו בגלות ואין מצוות התלויות בארץ, אבל יש לנו מחלה פנימית. מה הקישור שלנו לריבונו של עולם? מה הקישור שלנו לתורה? כמה אנחנו משקיעים בזה? איזה מקום התורה תופסת בחיים שלנו? שבייחוד על ידי היעדר קיומנו בפועל את אלה המצוות הקדושות התלויות במקדש ובארץ הקדושה, שאם היינו נוהגים בהם למעשה, ודאי יהיו הלכותיהם מבוררות לנו, ועיקריהם היו שמורים בידינו, ומפני מיעוט המעשה בהם, עבדה עצה ותושייה, בייחוד בהלכות הגדולות הללו. וגם לכללות התורה הוסרה המצנפת, והוא ראה מהאתרה, כי מלשכת הגזית יצאה תורה לכל ישראל, ואתה באבוננו חשכו הרואות בערובות וכעין עיניים נגששה, ובבין מצולת הספקות באים מעמד בהרבה עיקרי תורה. אני מדלג על קטע גדול בתוך ההקדמה הזאת למשפט כהן, פתיחה, וכותב הרב כך: אלה הדברים דיבר הנביא בשם השם. אני חוזר לפסוק בירמיהו: כי אלה ארוחה לך וממכותייך הרפאך. אומר הרב: וחז"ל השאירו אותנו לעומק כוונתם, לפי דברינו האמורים הלא נדע, ששתי מחלותינו, החיצונית והפנימית, חורבן בתפארתנו ועזיבת תורתנו, דרך רפואתן אחת היא. כי אם אך נבוא לרפות את הפנימית, אם אנחנו באמת נתקשר יותר לתורה ונהיה אנשים רוחניים, מהרה יגמור השם עלינו לטובה את הרפואה החיצונית, לייסד בציון אבן בוחן, ואמר כי העלה לך ארוחה פנימית לחולייך הפנימי המסתתר בתוכך, ובזה עצמו ממכותך הרפאך, ובזה עצמו ממכותייך הרפאך, רפואה חיצונית למכות החיצוניות אשר הנה כל תחזנה אותן. ומבאר כי חולייך החיצוני הוא כי נדחה קראו לך, שנחרבו בתייך ונגלו ונדלו ונדחו ממך בנייך, אבל נפשי יודעת שסיבת הדבר הוא מצד קיציוני המצוינת בחוקיה והליכותיה מפני רוב מעלתה דורשן לה, וכאשר ישובו בנייך לדורשך בהיבטל הסיבה, אם נהיה מקושרים לתורה ייבטל המסובב, ייבנה המקדש ולא תהיה עוד נידחה. מזה הולידו התולדה הנאמנה מכלל דבעי דרישה. איזה לימוד, איזה לימוד של פשט בפסוק עם יסודות במחשבה, עם איזשהו רעיון שיש לנו פה. ופעם זכיתי להעביר באיזשהו מקום לפני הרבה שנים באחת האוניברסיטאות בארץ, ושיעור על הרב קוק והתנך, היחס של הרב קוק לתנך. אז לא הכרתי את הדבר הזה, אני חושב, לא זכור לי שהבאתי את זה, אבל ממש איך הוא לקח פשט בפסוק, כי אלה לך ארוכה לך וממכותי חרפאך, החיצוני והפנימי, וממילא ציון היא דורש אין לה. אם תדרשו את ציון, אם תלמדו, אם תעסקו וכו', אז ממילא הכל ייבנה. בסוף של הפרק, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לתקן את זה. עכשיו איך מסתיים הפרק? הכל כמובן בנחמה. כה אמר השם, הנני שב שבות אוהלי יעקב ומשכנותיו הרחם, ונבנתה עיר על תילה. מאיפה רבי שלמה יקבץ לקח את זה בלכה דודים? מפה. ונבנתה עיר על תילה, מה שנראה תל, תל של חורבות, שם תיבנה העיר. וארמון על משפטו יישב, ארמון המלוכה, כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, יחזור למקומו. ויצא מהם תודה וכל משחקים, והרביטים ולא ימעטו, והכבדתים ולא יצערו, והיו בניו כקדם. הכל יחזור למקומו, יש לעם ישראל הבטחה, ועדתו לפני תיקון, ופקדתי על כל לוחציו, והיה הדירו ממנו, אין הדיר אלא, אבל מה הגמרא דורשת? אין הדיר אלא מלך, הדיר הוא יבנה ביתו בקרוב וכו' וכו'. והיה הדירו המלך ממנו, מבית דוד, משושלת בית דוד, ומושלו מקרבו יצא, והקרבתי וניגש אליי, כי מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי, נאום השם, תתקרבו אליי, לא התרחקתי ממכם, יש חורבן, יש גלות, אבל הכל יחזור למקומו, אני לא מתרחק מכם, ויתן לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. כמה פעמים הביטוי הזה מופיע במקרא, על הקשר ועל הקרבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הנה שערת אדוני חמאה יצא, שער מתגורר, שער מתגורר מלשון גר, על ראש רשעים יחול, לא ישוב חרון אף אדוני עד עשתו, ועד הקימו מזימות ליבו באחרית הימים תתבוננו בה. בעת ההיא נאום אדוני, יהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל, והם יהיו לי לעם. שוב חזרה על העניין הזה. אז אם אני מסכם, המיוחד בפרק הזה, שאנחנו בתוך ספר ירמיהו מוצאים פרק נחמה. הקדוש ברוך הוא אומר, תהיה מאומת עולם, לא נוגע לכם. אתם תהיו בסדר, אתם תסתדרו. ואתה, אל תבעלו מכל העניין, מכל הדבר. נקודה שנייה שהדגשנו, הסוגיה של כתיבת הנבואה, הדיון בין הרד"ק לבין המלבי"ם, האם זו כתיבה שנועדה לאותו הדור כדי לספר להם מה יהיה, או שזו כתיבה שנועדה לעתיד לבוא. תדעו לכם, כבר אז ירמיהו התנבא שהדבר הזה יהיה. הנקודה השלישית שהערכנו בה היא הנקודה הזאת שהרב מדבר עליה, מה המשמעות בין ארוכה לבין מכה, בין ארוכה לבין רפואה, סליחה, שהוא אומר לנו שיש עניין של פנים ויש עניין של חוץ, והוא אמר שהרוקה זה נובע למחלות הפנימיות, לעניינים הפנימיים שהרפואה שלהם היא פנימית, ורפואה זה נופל על דבר שהוא חיצוני, וממילא, ויש בדיוק, וממילא זה מה שקורה פה בפסוק שלנו, זה חוץ, הבניין של המקדש שחרב זה מושפע מהפנים, וממילא כי אהלה ארוחה לך, זאת אומרת ארוחה שזה דבר פנימי, מאיך אני אעשה את זה וממכותייך ארפאך מהדבר החיצוני, מה אני צריך לעשות? דורש אין לה. אם תדרשו את ציון, אז ממילא הדבר הפנימי ירפא את הדבר החיצוני.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.